אנחנו עסקנו בפעם הקודמת במידת הענווה. צריך לעסוק בזה הרבה, כי זו מידה העיקרית, וכדי לקנות אותה צריך להתבונן עוד ועוד ועוד כדי לקנות את המידה הזאת. עיקר מה שאנחנו הסברנו, שהענווה זה לא מתחיל מהחיצוניות, התנהגות כזאת של לעמוד כאילו בצד ולא להתבלט, אלא זה משהו בתוך הנפש. האדם לא, אין לו צנוע בנפש ואין לו איך את החפץ הזה לתפוס מקום, הוא לא מחכה שיכבדו אותו, זה לא, לא צריך את זה. איך מגיעים לזה? שבאמת באופן הטבעי כל אדם רוצה שכולם יעריכו אותו ויחשיבו אותו, וזה טבע בנפש. אמרתי כבר שיש כמה דברים בנפש שהם שליליים, כמו למשל התאווה, יצר הרע. הוא לא דבר חיובי, אף על פי שזה כאילו אופי, כאילו טבוע, אבל זה משהו חיצוני בו. או קינה, אדם מקנה. זה רק אוכל אותו, לא יוצא לו מזה שום דבר. אז אותו דבר הגאווה, כמובן, שהיא אולי אבי אבות התאומה של המידות. ולעומת זה, הענווה היא אבי אבות המידות הטובות. ואדם צריך להיבונן בעצמו, מה אני, מה השאיפה שלי בחיי? מה אני רוצה, מה הכי חשוב, בשביל מה אני חי, מה הכי טוב שאני אעשה. ואז אדם מתבונן, הוא אומר לעצמו, מה, שאני אהיה מכובד, זה שאיפה חיצונית. השאיפה של האדם צריך להיות אדם המאמין, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. לעשות דברים ערכיים, להיות טוב, לעזור לאנשים, לעזור לבריאות, להיות רוחני, ערכי, מלא תוכן. כן? אדם צריך שלושה שלומיות לשאוף. בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. בין אדם למקום זה עבודת השם, התפילה וכל המצוות. שבין אדם למקום, כמו טלית, תפילין, שופר, וכדומה, מצוות שבין אדם למקום. ויש מצוות שבין אדם לחברו, ויש מצוות שבין אדם לעצמו, זה תלמוד תורה. זה לעבוד על עצמו. אתם יודעים, בהתחלת הלכות תלמוד תורה, הרמב״ם אומר ש... אדם צריך ללמד את בנו תורה. כך מתחילים הלכות תלמוד תורה. ואם אביו לא לימדו, הוא צריך ללמד את עצמו. הלשון של הרמב״ם, הוא צריך ללמד את עצמו, הפליא אותי. הוא צריך ללמוד. מה זה ללמד את עצמו? כאילו הרמב״ם מתחיל הלכות מלמדים. האב צריך ללמד את בנו תורה. אם אביו לא לימדו תורה, הוא צריך להיות מלמד של עצמו, ללמד את עצמו. הלשון הזאת אומרת שאדם צריך לטפל בעצמו. אז מצוות תלמוד תורה היא מצווה שבין אדם לעצמו. להיות יותר ערכי, רוחני, מלא בקדושה, מלא בטהרה, מלא בדעת השם. אלה השאיפות שאדם צריך להפנים שבעצם זה מה שהוא רוצה, אם ידעו את זה או לא ידעו את זה, אם יעריכו את זה או לא יעריכו את זה, מה זה חשוב בעצם? אתה למדת תורה הרבה ואף אחד לא יודע. אתה מלא בקודש, אתה מלא ברוממות, מה אתה צריך שאחרים יגידו שאתה למדת, מה שראו שאתה שקדת? מה זה חשוב? זה כל כך חיצוני, זה כל כך הבל לעומת העיקר. אתה עשית חסדים, הרבה אנשים, ואנשים שמחו מזה ועשית להם טובה. אף אחד לא ראה את זה. או אם ראו את זה, מה אתה צריך שישבחו אותך? מה? זה הרי כל כך חיצוני ביחס לעיקר. הרב, במוסר אביך, הרב אומר, למשל לאדם שהעיר הייתה בסכנה, אני לא יודע מה, בדיוק אני אומר את הדוגמה שהוא אומר בשלמות, אבל כל פנים הרעיון, אדם עשה דבר עצום, הוא הצליח, עיר שלמה של אלפים של אנשים היו בסכנה קיומית. והוא הצליח להציל אותם. יתנו לו פרס. מה זה? איזה פרס יתנו לו? 1,000 שקל? תעודה יפה, שבחרה, זה קטן לעומת מה שהוא עשה, אין גבול, אין מה להשוות, זה פשוט בושה לקבל פרס על דבר כזה, כי כל פרס שיתנו הוא קטן לעומת מה שהוא עשה. אותו דבר, עבודת השם שאדם עושה היא כל כך גדולה, היא כל כך עצומה, יחס של הכבוד שיכול לקבל מזה וכו', זה תפל, זה לא עיקר. אז אם אדם מחנך את עצמו, אני יודע מה עיקר, מה אני רוצה לעשות, מה אתה ממלא אותי, מה היעד שלי בחיי. להיות עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, להיות עושה חסדים, להיות שותף בבניין הארץ, להיות מקבץ גלויות, כל אחד מהיעדים שהוא, האיש כל צריכים להיות אידיאליסטים, כל אחד צריך לשאוף לא רק בשביל עצמו, צריך לשאוף שהאומה תהיה, תגיע לשלמותה, להיות שותף בגאולת ישראל. אז כל הדברים האלה, כל דבר שאדם עושה שהוא לרצונו של השם, הוא גדול גדול מעל ומעבר לכל כבוד שיכול לקבל מזה, לכל מעמד, זה פשוט מקלקל אם אדם מכניס מחשבות כאלה. זה עבודה, זה לא פשוט, אבל אדם צריך לעבוד על ענווה, זה משתלם, מפני שכשאדם הוא ענו, אז עבודת השם שלו היא כל כך גדולה, היא כל כך בשלימות, היא לא נפגמת על ידי המחשבות החיצוניות שהוא עושה את זה בשביל ככה, בשביל ככה, שידעו שהוא כזה וכאלה. לפעמים אדם מרמה את עצמו. הוא צריך לעבוד על זה יותר, שלא יהיה הרמה את עצמו, שיחשוב שהוא באמת עושה הכל לשם שמיים, אבל בעצם זה עדיין לא כך. כל הזמן צריך להתקדם בזה. אז זה עבודה שצריך להחליט. אני מתבונן ומשקיע בקניית המידע הזה. אני הולך הלאה. אחרי הנבא, בא מידת עירת חטא. הסדר של רבי פנחס בן יאיר, סדר של הברייתא הזאת, שמתחילה בזהירות, זריזות, נקיות, טהרה, חסידות, אנחנו הולכים ממידה למידה. ועכשיו אנחנו כבר ראינו את הענווה, ועירת חטא היא הולכים ומתקדמים. עירת חטא, זאת אומרת, זאת המידה מאוד מאוד עליונה, כמעט השיא של המידות. מה העניינה של עירת חטא? יש עירת חטא, זה עירת העונש. הוא אומר, זה קל מאוד לקנות. אני לא יודע אם זה כל כך קל. הוא אומר, זה פשוט, מה, אם אדם מבין שאם הוא עושה עבירות אז הוא מקבל עונש, אם הוא עושה מצוות מקבל שכר, אז כל אדם עושה חשבון נפש, שווה מחשב מצווה כנגד שכרה או שכר עבירה כנגד הפסדה, וכמובן שזה כל כך פשוט שכל אדם יכול לעבוד את השם עם עירת העונש, וזה לא... זה, הוא אומר, הנה זאת קלה היא ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו. אז הוא רק צריך להיות מאמין שיש שכר מעונש. אז זה לא כל כך קל. אבל לפי דעתו, כן, אדם מבין שיש שכר מעונש, אז זה כל אדם. אף אחד לא רוצה לקבל אנשים, ואף אחד, וכולם רוצים לקבל זכר. אז יעבדו את השם. אבל הוא אומר, זה, העירה הזו היא ראויה לעמי הארץ ולנשים שאשר דעתן קלה. לא מדבר נשים מהדורות הקודמים. אך אינה עירת החכמים ואנשי הדת. זאת אומרת, העירה של חכמים היא עירת הרוממות. עירת הרוממות פירושו של דבר שאדם לא שהוא מפחד מהעונש, לכן הוא לא עושה עבירות, ולא מפני שהוא רוצה שכר הוא עושה מצוות, אלא הוא כל כך מריץ את הקדוש ברוך הוא, הוא כל כך מכיר ברוממותו של הקדוש ברוך הוא, שלא שייך לעשות משהו שלא יוצא של הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שהוא יקבל עונש. הסתמסתי פעם בדוגמה כזאת. יש דברים שבפני אחרים לא עושים. שטויות, כן? שלא מקבלים על זה עונש. תגיד, אפילו בפני רב, מה שחברים עושים בחדר, אם הרב רואה, לא נעים להם לעשות את זה, לתת את זה, זפתה כזאת אחד לשני או משהו כזה, הוא ייתן להם עונש. לא, מה פתאום? זה לא, לא יודעים על זה עונש. אבל לא נעים. זה לא, לא. מכבדים את הריבונו של עולם נמצא בכל מקום. אדם יודע את רוממותו של הקדוש ברוך הוא, והוא חי את זה. אנחנו יודעים בשכל שהקדוש ברוך הוא רם על כל גויים, רם על כל השמיים פה, שקדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם. אבל יודעים את זה בשכל, בתודעה ככה פנימית, לא בחיים את זה. עירת הרוממות זה לחיות את העובדה הזאת שאנחנו נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שהוא רואה הכל. להתרגל לחיות חיים של אמונה בתוך הכרה שריבונו שלם בכל מקום נמצא. וכבודו מלא עולם. ואז כמובן אדם מתנהג בצורה מכובדת, נכנס למקום, נכנס למקום של מלכים, גם כן אדם מתנהג בצורה אחרת. נכנס למקום של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועבודת השם מתוך עירת הרוממות, מתוך כבוד, כן? גם לא לעשות עבירות, כי זה אי אפשר לעשות, לפגום כאילו בכבודו של הקדוש ברוך הוא. וגם כמובן לעשות את רצונו. ועל זה הוא אומר שבירת החטא יש שתי בחינות של מדרגות. יש הכרה מאוד מאוד כללית, תודעה מאוד כללית, וכשאדם בא לעשות איזה מעשים, אז הוא מתבונן איך אני אעשה את זה בצורה הכי שלימה והכי מתוקנת. והכי מתאימה לכבודו יתברך. אני הולך לעשות עכשיו מצווה, אז צריך לעשות אותה בצורה הכי טובה והכי נכונה והכי שלמה. אני הולך לעשות את המעשה שלא לא נעשה את המעשה לא לפגום, כן, אבל כשאדם נפגש עם איזה מזדמנת עבירה לפניו, אז הוא בורח ממנה, מכיוון שלא רוצה לעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש עירה עוד יותר עירת חטא, שזה אדם, לפעמים תורש אדם באופן כללי יודע, כמו שאדם למשל יודע שהיום שבת. הוא חי כל הזמן, הוא יודע שיום שבת, אבל זה לא כל הזמן מצטור בסודה. לפעמים הוא מתחיל לשחק ועושה איזה מלאכה, בלי להרגיש שבעצם התודעה של שבת היא צריכה שברגע הזה, מה עשית? באופן כללי, הוא יודע כמובן שהיום שבת, אבל הוא לא שם לב, הוא יכול ללכת האדם בדרך ולראות איזה, אני יודע, תל איזה משהו, מיישר את הקרקע. לא שם לב, הרי שבת היום. לא שהוא חס וחלילה, כן, הולך לעשות את זה פעולה, בעסק הדעת. הרבה, אז אנשים לא שמים לב, הם יודעים, בטח, אבל הם שכחו. פעם הייתי ביקרתי בחסידות סלונים, סטלין סלונים. אז איזה חוסיד רצה להסביר לי מה המעלה של חסידי סלונים, סטלין סלונים, לעומת חב"ד. לא נקבל את מה שהוא אמר, רק את הדברים החיוביים, אז אני רק רוצה לספר את הדוגמה. הוא אמר, מספרים שנסעו חסידים לרבה באותו עגלה או רכבת, חסידי סטולנין וחסידי חב"ד. זה היה בתקופת ספירת העומר. הם דיברו חסידי חב"ד על ספירות וספירות, ויש עולמות של ספירות ודברים רוחניים וכו' וכו' וכו'. הגיעו לבית המלון, פעלו מעריב. וזהו. ואז הם פתאום שומעים את החסיד סטולנין מברך על ספירת העומר. הם שכחו, דיברו כל היום על ספירות, אבל צריך לספור למעשה, ספירת העומר, זה לא מדבר רוחניות, חיים בעולם, וכל מה שדיברו כמובן, הם דיברו על, אולי זה היה קשור עם ענייני הימים האלה, אבל מופשטים, לא חיים למעשה, לא. אז כן, אז צריכים לספור גם, לא רק לחשוב מחשבות. לפעמים, באופן כללי, אדם צריך להיות בתודעה שריבונו של עולם נמצא, וכשהוא הולך לעשות מעשה, הוא עושה את הדברים האלה לצורה הנכונה והכי שלמה, אבל זה לא כל הזמן בתודעה שלו. ואז יוצא שלפעמים בשיח הדעת הוא עושה כל מיני דברים שהם לא מתאימים, כמו שאמרתי, בשבת יכול להיות אדם משחק ממשהו וחותך וקורע, או עושה בלי לשים לב, אבל שבת היום. לא שזה מצוי כל כך, אבל זה יכול לקרות דבר כזה. זה רק בתור דוגמה, אני משתמש. אבל עירת חטא, בדרגה הגדולה שלה, זה שאדם הצליח להפנים בתוך תוכו את העובדה הזאת, את המציאות הזאת, שהוא נמצא בעולמו של הקדוש ברוך הוא. וכל הזמן בעצם הוא עומד לפני ריבונו של עולם. שוויתי השם לנגדי תמיד. חי את ה... מציאות הזאת, וזאת אומרת שלא יכול לקרוא שיקרה לו משהו שהוא יעשה כאילו הוא דבר, וזה לא יהיה מתאים לכבודו של הקדוש ברוך הוא.
וזה עוד לא יראת הרוממות?
זה חלק שני של יראת הרוממות. בירת הרוממות יש שני חלקים. זה חלק מהיראת הרוממות, אבל הכרה של תודעה מתמדת כזאת, לא של...
זה חלק לכאורה מיראת העונש.
לא, לא מפני עונש, מפני כבודתו של הקדוש ברוך הוא.
זה שהוא חי, כשהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ורואה את הכל, ואם הוא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך לחיות את זה. לכאורה, אם הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מרומם, גם אם הוא לא יאמין שהקדוש ברוך הוא רואה אותו ברגע זה, הוא מאמין שהוא צריך לעשות את מה שהוא עושה בגלל עצם
כן, כל העניין הזה של... של יראת הרוממות, זה כאילו, אני רואה אותו נמצא פה, וזה לא לכבודו. סליחה. אז לחיות את העובדה הזאת, גדולתו של הקדוש ברוך הוא הממלא כל. כמובן שזה עבודה מאוד גדולה, למה? כי אמרנו את זה בהתחלה, בהקדמה למסילת ישרים. יראת השם, היא נראית דבר כל כך פשוט. מה צריך ללמוד את זה? כולם מבינים שזה דבר נכון ופשוט. אבל, וכשאדם מתבונן בזה עוד ועוד ועוד ועוד, אז כמובן באותו רגע הוא מאוד מאוד חי את הדבר הזה. אבל... עובר כמה זמן, פתאום ההתלהבות הזאת, אם אדם יגיד, נגיד, את המילים האלה, מלוא כל הארץ כבודו, לעת אתה בנוי מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה לא מדבר המילים האלה, אף על פי שמכילות את כל הגודל האלוקי. צריך להתבונן מה זה נמצא מכל מקום, מה זה מלוא כל הארץ כבודו, מה זה הארץ? וכמה, ואיזה גודל של הארץ וכו'. בלי התבוננות, אז הלב לא מתעורר. בכל החוכמות, אם אדם יודע את ה... לעשות את ה... הוא לא צריך בעצמו לעשות את כל הדרך של, של הפתרון, של כל בעיה, אלא אם יש לו מחשב, הוא אין לו את התשובה, אז הוא... בסדר, הוא לא צריך לחשוב עוד ועוד 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 ועוד, ולהבין מה המשמעות של המסקנה של הדברים. אבל ביראת השם, המסקנה היא שמלוא כל הארץ כבודו. אבל צריך לחשוב על זה. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? מה הפירוש הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום? להתבונן, ריבונו של עולם, הוא ברא את עולמו, הוא מחיה את כל הזמן, אתה מחיה את כל ה... לחשוב את כל מה שבעצם קורה בכל המציאות, והכל, הכל, הכל, הכל מת השם. וככל מה שאדם יותר מתבונן, מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך השם, מתבונן יותר ויותר ויותר, הוא מתמלא ביראת שמיים, ביראת חי גדולה. עובר יום יומיים, צריך עוד פעם להתבונן. לא יכול להגיד, כבר הגעתי למסקנה באמת שמלוא כל הארץ כבודו. אז אני כבר יודע את זה. לא, צריך עוד פעם לעשות את כל החישובים. מה זה? מה זה מלוא כל הארץ כבודו? מה זה גדלותו של הקדוש ברוך הוא? עד איפה היא מפשטת ויכול לנסות ולהבין שיש עוד ועוד ועוד וצריך גם להתקדם במחשבות האלה. ולא רק כל פעם לחזור על אותם המחשבות של מקודם, אלא לפתח את ההתבוננות עוד יותר ויותר, כי גדולתו של הקדוש ברוך הוא אינסופית. אז אפשר גם להתקדם בהבנה העמוקה הזאת של הגדולה, של הגדולה האלוקית. ורק באופן כזה יראת השם מתקיימת בין תוכו של האדם. רק על ידי התבוננות מאוד מאוד קבועה ומאוד מאוד עמוקה. ואי אפשר לסמוך על זה שפעם למדנו על המידה הזאת, על יראת השם, ואנחנו כבר מכירים אותה ואנחנו יודעים אותה. זה לא עובד. זה לא מספיק. על למשל במידת הענווה, אם אדם נהיה ענב, אז זה נהיה לו טבע של ענב. הוא לא מחפש כבוד, לא רדף אז אחרי זה. אבל יראת השם, זה צריך כל הזמן ללמוד וללמוד. ולכן אמרו חכמים, הן יראת השם היא חוכמה, היא לבדה חוכמה. כלומר, זה חוכמה כזאת שכל הזמן צריכים להתחכם בה. שאר החוכמות זה חוכמות שאם אתה יודע כבר... את המסקנות של הדברים, אז אתה לא צריך לעסוק בזה. פעם כולם למדו את כולו הכפל בעל פה, ועוד כל מיני דברים. היום את המחשב עושה את כל הרבה דבר.
למה הוא לא מונה גם את מידת האהבה
עם מידת יראת הכוננות?
כלומר,
רואים
פה את
היראה
ואת האהבה.
אנחנו יודעים בין איך זה מגיע ביחד. למה רבי פנחס בן יאיר, השאלה? כן, הוא הולך לפי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. למה הוא לא מזכיר את מידת אהבת השם? שאלה. אולי בגלל מה שעכשיו אנחנו אמרנו, אולי הוא הזכיר בעצם, כשהוא פירט בעל מסילת ישרים את מידת החסידות, אז הוא הזכיר שמידת החסידות ענפיה יראה ואהבה. עכשיו הוא בעל, רבי פנחס בן יאיר, בא ומדבר גם על, על יראת החטא, על מידת הרד בפני עצמה, כאילו השיא שלה, מה יותר גדול, אהבה או יראה? האמת היא, הכל יחסי. יש אהבה שהיא יותר גדולה מיראה, ויש יראה שהיא יותר גדולה מאהבה, וכך אפשר לה... לעלות ממדרגה למדרגה. יראת הרוממות היא כבר יראה שבעצם מתחברת עם אהבה, כי היא כבר יכולה לחיות ביחד. בדרך כלל יראה ואהבה זה תרתי דסתרי. אם אתה ירא אתה נסוג, אם אתה אוהב אתה מתקרב. זה שתי תנועות נפשיות שונות לגמרי. והרמב״ם מדבר על זה בהלכות יסודי התורה בתחילת פרק שני. הוא אומר, כיצד יהיה העירה והאהבה כשאדם מתבונן בגדותו של הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הגדות האלוקית, לא יודע אם מתחיל מאהבה, אז הוא רוצה מאוד מאוד את קרבת השם, ומחפש מאוד מאוד את קרבת השם, ופתאום הוא מתבונן, איך אני יכול בכלל להתקרב, הוא כל כך גדול, והוא נרתע, ואז הוא עוד פעם מתעורר, אבל אני רוצה להתקרב, ואז הוא עוד נבעל, איך אני מתקרב, מי אני שאני מתקרב? זה מין תנועה כזאת של רצו ושוב, של רצון מאוד מאוד להתקרב, ומצד שני, איך אתה רוממות, איך אני יכול להתקרב? עירת הרוממות היא כבר לא סוג של העירה המרתיעה כל כך, אבל בכל זאת היא בחינה של עירה. אז שתי במדרגות העליונות, האהבה והעירת הרוממות, הן הכי קרובות זו לזו. אבל אני לא יודע למה באמת אנחנו בדורנו, שאנחנו מאוד מדגישים את האהבה והחסידות, אז כאילו חסר לנו גם הנקודה הזאת שפרקים מיוחדים על, על אהבה. אף על פי שכמו שאמרנו, זה היה בתוך החסידות. מה? אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, זה מציאות. במידה מסוימת זה נובע ממצב החיים. בחוץ לארץ היה לנו הרבה פחדים. הגויים הראו לנו, אנשים הלכו ברחוב ופחדו. אז האופי, האופי היה של פחד. וכיוון שאנחנו אנשי אמונה, אז, אז הפחד הזה הוא התנקז לכיוון הזה של יראת השם. ומאוד מאוד התחזק הדבר הזה. אמרו שעל הנכד של בעל שם טוב, שהוא היה פוחד מאוד 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 מקוזקים. היה רואה קוזק ברחוב, היה בורח הביתה ומתחבא מתחת למיטה. אבל את הקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא פחד פי אלף. כאילו רצו לה. אז זה ממש, אנחנו באנו לארץ ישראל, בהתחלה זה כבר התחיל בחסידות בעצם. כאילו, כי החסידות בתקופה של לאט לאט נהיה לעם היהודי בחוץ לארץ שוויון זכויות קצת יחסית, התחיל להיות שינוי לטובה במציאות שלהם, והשינוי הזה לטובה, הוא גרם גם שינוי לטובה בכל עבודת השם. ועכשיו אנחנו פה בארץ ישראל, זקופי קומה, לא הולכים ברחוב וחוששים ללכת עם כיפה, חוששים ללכת עם לראות יהודים, ואנחנו מרגישים בבית. אז כל המצב הבריא הזה, הוא בעצם עבודת השם מתבטא בבריאות הזאת. ואנחנו, ומידת האהבה היא נהיית מידה היותר עיקרית, יותר שמחה. ההתייחסות ליום הכיפורים ולימים הנוראים. היו דורות, יום הכיפורים, זה היה יום קשה ביותר. אבל דורות הראשונים, יום הכיפורים, זה היה יום מרומם מאוד. בנות ישראל היו יוצאות לרקוד יום כיפור. לפני מוסף ואחרי מוסף, מתי הם יצאו לרקוד? ובני ישראל, הבחורים היו הולכים לראות את הריקודים האלה, לבחור קלה. כן, שידוך וככה, מבצע שידוכים בבת אחת. זה נראה לנו, זה מתאים, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב. ט"ו באב ויום הכיפורים, בדיוק זה מתאים ליום הכיפורים, יום כזה של... קודם כן, יום הכיפורים זה יום שמח. יום כפרה. אתה יכול להגיע ליום הכיפורים שאתה מפחד מאוד מאוד חטאים, ואתה יכול להגיע ליום הכיפורים שאתה מאמין מאוד מאוד, מסתכל על זה כיום סולחה. עושים, הקדוש ברוך הוא הזמין אותנו לעשות סולחה בינינו לבינו. רוצה לנו עכשיו לסלוח לנו על כל החטאים. אז הדור שלנו הוא דור שבאמת יותר מחפש את עבודת השם באהבה. וזה טוב, במדרגה גבוהה, במדרגה שלמה. אבל באמת אי אפשר לעבוד את השם רק מאהבה. אי אפשר. בעל התניא אומר שאהבה והיראה הם כמו שתי כנפיים. אולי זה ממקור יותר פנימי. וכנף, כנף ימין זה אהבה, נגיד, וכנף שמאל זה העירה. הוא אומר ככה, שאדם, המצווה היא הגוף, והעירה ואהבה הם הכנפיים שמרימות את המצווה למעלה. אם אדם מקיים מצווה בלי עירה ואהבה, אז כאילו המצווה לא מתרוממת. צריכה לעלות למעלה. ולעוף עם כנף אחד, בלתי אפשרי. אפילו עם כנף ימין, שהיא כנף חזקה, יחסית. אבל אי אפשר לעוף עם כנף אחד. צריך עם שני כנפיים. אז, ועירת הרוממות היא לא בסתירה. עירת הרוממות היא באמת עירה. אני רוצה עוד כמה מילים להקדיש. אני לא יודע מה יהיה בשבוע הבא. ביום ראשון יש חתונה. ומקום רחוק, שאני לא יודע אם אני אצליח לחזור ולתת שיעור. אולי ניגע במידה האחרונה, זה מידת הקדושה. מידת הקדושה. זה... עניין הקדושה כפול הוא. דהיינו, אולי תפתח קצת את החלון, אם לא נורא, אני אומנם מובש, קצת הצטעננתי, אבל צריך אוויר. בסדר, ו... אומר הרמח"ל, עניין הקדושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. והיינו שתחילתו מה שאדם מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו. והוא מה שאמרו ז"ל, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. ומה עניינה של מידת הקדושה? היא קרובה מאוד למידת החסידות. יש מצוות, יש עבירות, ויש מעשים שהם אתר, הם לא אסורים, והם לא מצוות. אדם אוכל, מתרחץ, מטייל, לא מצווה ולא עושה איסורים. עוד כל מיני בילויים שהם לא בילויים של איסור, אבל הם גם לא מצווה. מידת הקדושה זה שכל מעשיו של האדם הם בקדושה. דהיינו, הוא חי במציאות רוחנית פנימית כזאת, שכל... אחרי מידת הרוממות שדיברנו עליה, זה ממילא מתבקש מידת הקדושה. דהיינו, הוא אוכל, בדרך כלל אדם יכול לאכול כדי ללמוד, אז הוא עושה קצת מצווה באכילה שלו גופה, שהוא אוכל בשביל ללמוד. ואז הוא יכול הרבה מעשים, גם מתרחץ בשביל להיות נקי לפני התפילה. עקרון נקראת אלוקיך, והרבה מעשים של רשות, הוא יכול להפוך אותם לאמצעי לעשיית מצוות. כלומר, האכילה עדיין לא מצווה, אבל בכוח האכילה הזאת עכשיו הוא ילמד, אז היא מסייעת לקיום המצווה. הוא מתרחץ, אז בכוח הרחיצה הזאת תעשה שהוא באמת יתפלל כמו שצריך, בצורה יותר מעוגנת. הוא עובד בשביל לתת צדקה וכדומה, כל הרבה דברים הוא עושה בשביל לעשות מצווה. מדרגת הקדושה היא שהאכילה בעצמה היא נהפכת לקדושה. איך היא נהפכת למצווה? כשאדם חי בעולם רוחני כזה, שהאוכל הזה שהוא אוכל, הוא יודע, הוא יושב על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא חי את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא, אז בשעה שהוא אוכל, הוא רואה את גדולת טוב השם, את חסדי השם, והוא מבטא את זה, ולכן תקנו חכמים ברכה לבטא את הדבר הזה. וחז"ל אומרים לנו שאדם שאוכל ללא ברכה, הוא מועל, הוא מועל. מה זאת אומרת? זה כאילו הוא קדוש. האוכל כאילו קדוש, הוא לא קדוש האוכל. יש לו איזו בחינה שהיא קדושה. אם כהן אוכל תרומה, זה מצווה, מצווה לאכול. אם הוא אוכל קודשים, עושה מצווה, אפילו יש איסור, לא תותירו ממנו עד בוקר. הוא צריך, הוא מקיים מצווה בעצם האכילה. הוא אוכל דבר קדוש. הוא אוכל דבר קדוש. האוכל שהוא לא קדוש, אבל בעצם הוא שייך לריבונו של עולם. קודם שיוכל אדם, אז לשם הארץ ומלואה. אז זה שלו. אחרי שאתה בירכת, אז אתה קיבלת רשות לאכול מהאוכל הזה, אז אתה כאילו פדית את האוכל, עכשיו אתה אוכל אותו. אז אתה יכול לבדות את האוכל ולאכול אוכל של חול, אתה יכול להתעלות ואתה כאילו אוכל את הקודש. זאת אומרת שאדם חי ברמה של כזאת של קדושה, שכל מעשה שהוא עושה הוא בעצמו מצווה. הוא מכיל את הצלם אלוקים. האדם הוא צלם אלוקים. וכל אדם שאתה מסתכל, כל בן אדם שאתה רואה, אתה צריך לראות, יש פה כאן איזו הופעה, הופעה אלוקית מסוימת. כל אדם הוא צלם אלוקים.
זה מציאות של כשהוא מגיע לפני האוכל, אז הוא חושב על זה, או שזה עצם המציאות החיים של האדם הזה?
כן, האדם שהגיע למדרגת הקדושה, כל הזמן הוא חי כך. בקדושה כזאת שכל... שהוא צלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. עכשיו, כל הטיפול בצלם אלוקים הוא טיפול לכבודו של ריבונו של עולם. כמו שיש שם הדוגמה, אם יש איכונין של מלך בכיכר השוק, ויש אנשים שתפקיד שלהם לשטוף את האיכונין הזה, את הפרצוף הזה, שלא יהיה לאהבה בק ולכלוכים, כי זה לכבוד המלך, כן? אז אם אדם מטפל בעצמו בתור איכונין של מלך, הוא מטפל בקדוש, בכבוד השם, הוא בכלל לא מטפל בעצמו. אז זה צריך להיות אמיתי, כן? אבל אז הוא, כל מה שהוא עושה בעצם, אם אתה מכיל חייל, חייל, עשית מצווה, נתת לו אוכל, כי הוא שומר עכשיו על עם ישראל, כן? אתה מטפל ב... אם אתה, אדם מאכיל את עצמו, את צלם אלוקים שבו, שוטף את עצמו, שיהיה צלם אלוקים שבו יפה, וכדומה, לא עצמו, זה, הוא לא, אין, הוא יצא מהפרטיות שלו, הוא כאילו מסתכל על עצמו מבחוץ, והוא, יש לו תפקיד לטפל בצלם אלוקים, שיופיע בצורה הכי מכובדת, לכבודו של השם יתברך. אז כל מה שהוא עושה, זה עושה בקדושה. הוא חי כל הזמן תחת האווירה הזאת והרוממות הזאת של הבריאה שהוא בריאה אלוקית. כך הוא כמובן מתייחס לכל אדם ואדם. כל אדם מוצא למלוקים. אחד אומר, רצית משהו לשאול?
השאלה
איך
זה מסתדר עם הרב שהרב כותב בפרק של הפרישות, שבדיוק הפוך, שפחות כאילו כמה שיותר... כאילו, גם פרק הפרישות מדבר על אנשים, גם, כאילו, היה אפשר לחלק להגיד הפרט שהוא מדבר על אנשים שהם לא במדרגה, מה שהרב אמר, שהם כאילו מאכילים את עצמנו כאילו שבהם.
כן.
הפרט שהפרט שהוא דין אנשים גבוהים, כאילו זה לא לאנשים ש...
לא, הפרט שהוא...
גם שם הרב אומר פשוט פחות לפרוח מהנאה ומהבגדים ומהאוכל ומה...
ברור, אם הוא רוצה לאכול מפני שהוא נמשך לאוכל, הוא לא במדרגת הקדושה. אבל אם הוא במדרגת הקדושה, הוא כמו שמסופר על הכהנים, שהיו אוכלים הרבה כדי לא להשאיר שנותר. הם לא אכלו בשביל לאכול. הם אכלו בשביל כבוד השם.
אז כל מה שהרב אמר, הוא בברישות, זה כמו על
מי ש... נכון. על אדם שלא הגיע למדרגה הזאת, אדם שנמשך אחרי האכילה ואחרי הנאות העולם, אז תצמצם, אל תימשך אחרי זה, תעסוק בדברים, לשמוע לשם השם יתברך. פה הגענו מדרגה הזאת, הוא אומר, המדרגה הזאת היא מדרגה שצריכים סייעתא דשמיא. אדם לבד לא יכול להגיע למדרגה הזאת. הוא יכול להתחיל אותה, וכאילו לעשות דברים כאלה, אבל אם לא יקבל סייעתא דשמיא, לא יגיע לזה. זאת אומרת, זה הכל תמיד סייעתא דשמיא, גם מידת הזהירות והנקיות, הכל צריך סייעתא דשמיא. אבל זה פשוט, זה לא מדרגה של אדם. זה כבר מדרגה כאילו גבולית, מעל הכוחות הטבעיים של האדם. לכן אדם צריך בהתחלה כמובן להשתדל מאוד מאוד מאוד, אבל צריך סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא יקדש אותו. זה מה שהוא אמר, תחילתו מה שאדם יקדש את עצמו, סופו מה שמקדשים אותו. הוא מקדש את עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, הוא מקדש מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. זאת מדרגה מאוד מאוד מעולה. זה השיא של העלייה. אבל לפעמים יכול להיות לפעמים מצבים לא קבועים, אבל מצבים כאלה שאדם באמת רוצה לעשות עכשיו את הדברים בקדושה. אתם חייבים לקרוא את הפרק הזה, כל היום אתם חייבים, כן? והוא אחר כך מתנצל שהוא לא כתב את הכל, ויש עוד מעט להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, ויוסף חכם משמע לקח. ואנחנו דיברנו בתחילת הספר שהגאון מבינה, שהיה גאון עצום. כמה שאנחנו ננסה להבין את כוח הגאונות שלו, זה מאוד מאוד קשה להגיע להישגים שלו. בגיל 12 הגאון מווילנה הגיע לשמחת תורה, והוא נזכר שהוא היה, קיבל על עצמו שהוא יגמור זבחים מנחות לקראת שמחת תורה. ואז בלילה התחיל ללמוד. הוא היה אצל הדוד שלו. הדוד שלו רואה, מדפדף, 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 אחרי שעה 40-50 דפים. שואל אותו, מה זה, אתה עושה צחוק? לא, לא, מה, אתה יכול לבחון אותי. וככה הוא למד זבחים מנחות בלילה אחד. היה גאונות עצומה. הספר של הצורים, נראה ספר פשוט. מה אתה מתפעל? הוא התפעל מהגאונות לכתוב דברים כל כך חשובים בצורה כל כך בהירה ופשוטה. הוא אמר שאם היה יכול, היה הולך רגלי לראות את הרמח"ל. כל כך פעל, לא רק מספר הזה, מאוד, אבל גם מהמסילת ישרים. פעל מהספר הזה. זה המסילה שמובינה את האדם אל הדרך, דרך הנכונה. אז מי שלומד מסילת שרים ומפנים את זה, זה עושה אותו לבן אדם אחר. לכן טוב לחזור על זה וללמוד את זה עוד ועוד. מיישר את הדרך. מסילה ישרה אל הדרך הנכונה.
האם הספר מורכב בצורה כזאת שכל מדרגה צריך קודם כל לרכוש את המדרגה ורק אחר כך לעבור למדרגה הבאה, או שזה מצפירה לשחקו כל הזמן עובדים ועולים עוד פעם נכונות למיניות ועולה 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 ככה?
נכון, כמו הדרך השנייה שאתה אמרת.